טוב, בואו נתחיל. אנחנו עוסקים היום בדין זכין, הזכרנו אותו כבר יותר מפעם אחת, כאיזשהו מסלול אלטרנטיבי למסלול הרגיל של שליחות. זכין מדבר על סיטואציה שבה הפעולה הזאת מהווה זכות עבור האדם, ובמצב כזה גם מישהו שלא התמנה על ידו כשליח, יכול לעשות את זה עבורו. אוקיי, למשל, לא יודע מה, לזכות באיזה מתנה מההפקר, אולי שזה חב לאחרים כרגע. ברור שאם אתה מקבל משהו במתנה, זאת זכות עבורך, אז במצב כזה אני יכול לזכות בזה עבורך, גם אם לא נימית אותי כשליח. וזאת המשמעות של דין זכין. הזכרתי גם, אני חושב, שיש מחלוקת בראשונים אם זכין זה מטעם שליחות או שזה דין עצמאי. היום אני רוצה קצת להיכנס לדברים האלה, כי למען האמת מאוד לא ברור, לפני שנכנסים להסבר המחלוקת, מאוד לא ברור מה בכלל המחלוקת הזאת אומרת. מה פירוש הדבר שזכין הוא מטעם שליחות, או שזכין הוא לא מטעם שליחות? מה פירוש הדבר? מה סובר כל אחד מהצדדים? ואחרי זה אפשר לנסות ולחפש את ההסבר למחלוקת, אבל קודם כל, מה המחלוקת בכלל? מה שני הצדדים? טוב, אז נגיע לזה גם בהמשך. הדיון הזה בזכין ייקח לנו, אני מניח, לפחות עוד פגישה אחת. מבחינת הדף, איפה אתן עומדות? סיימתם את הדף?
ממש לא. לא, לא סיימנו.
לא.
אוקיי. כי אני רוצה קצת להוסיף לקראת הפעם הבאה. טוב, בסדר. אוקיי, אז בואו נתחיל. הגמרא, אני רוצה להתחיל בגמרא בקטע הקודם. אמרתי לכם שכדאי להתחיל משם, כי שם מדובר כבר על המושגים של זכייה ושל שליחות בשכנים. בואו נסתכל פה. אלא מאחה, ויקחו להם איש סלבית אבות סל הבית. ודילמה, בלי להיכנס לפרטים, ראינו כבר את הגמרא הזאת, ודילמה התמנה מידיעית לשותפות בגוויו. כן, יכול להיות שהבן אדם יש לו שותפות, ולכן יותר קל לו להיות שליח. אם כן, תראי קראי למה לי, כן? אז למה צריך שני פסוקים? אם אינו עניין לאיך דשייך, נאו עניין לאיך דלא שייך. היי מבא אלה לכדי רבי יצחק, דמה רבי יצחק איז זוכה ולא הקטן זוכה. כן? אז זה לא, אז אי אפשר ללמוד פה את דין שליחות, זה בא למעט קטנים מזכייה. ההוא מאיש לפי אוכלו נפקה, והקטי מבא אלה שוחטים את הפסח על היחיד, אבל לא משנה. כמעט אמר שלא שוחטים את הפסח על היחיד. לענייננו מה שחשוב זה המימרה הזו של רבי יצחק. שרבי יצחק אומר, איש זוכה ולא הקטן זוכה. עכשיו, הזוכה פה, וזה ניסוח מבלבל גם בגמרא וגם בראשונים, כאשר מדובר על הזוכה, הכוונה לשליח, לא למשלח. אוקיי? למרות שכאילו הזוכה, השליח זה המזכה. הזוכה זה הבן אדם שבסופו של דבר זה נזקף לטובתו. אבל לא, המונח זוכה בהקשר הזה, פירושו מי שמזכה. זאת אומרת, אני זוכה עבורך. אוקיי? זה השליח לענייננו. בסדר? רק רואים את זה גם בראשונים פה, וזה גם די ברור ממהלך הגמרא. אנחנו נראה בהמשך שזה חשוב, הנקודה הזאת.
לא, אז בסופו של דבר המשלח זוכה.
כן, אני רק אומר שאיס זוכה ולא הקטן זוכה, זה בא למעט קטן שמזכה, לא קטן שזוכה, אוקיי? הקטן שהולך לזכות בקורבן עבור מישהו אחר, שהוא גדול, לא יכול לעשות את זה עבורו. לא מדובר שמישהו זוכה עבור קטן, אלא שקטן זוכה עבור מישהו גדול. הקטן לא יכול להיות השליח, כן, או נקרא לזה נגיד המזכה והזוכה. מה שהגמרא אומרת פה, הזוכה, הכוונה למזכה. לא יכול להיות זוכה עבור מישהו אחר, אוקיי? הרמב"ם באמת מביא את זה להלכה, הלכות שלוחים ושותפים, פרק ב' הלכה ב', עושה אדם שליח, איש או אישה, ואפילו אשת איש, מה זה אפילו הזה? זה מאוד מעניין. אפילו אשת איש. מה ההבדל בין אישה רגילה לאישה נשואה? מה זה משנה?
לא אמורים לדבר בכלל עם אשת איש.
מה?
הוא לא אמור בכלל לדבר עם האשת איש האחרת.
לא אמור לדבר, אבל זה לא, האיסור הזה לא אמור להקרין על האפשרות למנות אותה כשליחה. לא נראה שיש לה איזושהי מגרעת בתפקודה כשליחה. זה שהוא מדבר או לא מדבר, ישלח לה פתק בדואר, לא ידבר איתה.
אולי מצד ממוני אבל, לא? ממוני לזכות.
זאת אומרת?
כי מה שהיא זוכה, אז בעלה זוכה אוטומטית, לא?
אבל היא לא זוכה בשבילה, היא זוכה עבור מישהו אחר. היא
לא חייבת להיות דווקא בשביל לזכות. דבר פה על שליחות. אז הנקודה היא שאני חושב שזה קשור למה שדיברנו, נגיד, לגבי גוי. אם אתם זוכרות, דיברנו על גוי ועל עבד, ואמרנו שהגוי לא יכול להיות שליח, כי הוא לא מהמשפחה שלי. אז הוא לא יכול בעצם, הזיקה ביני לבינו יותר חלשה, או לא קיימת, או פחות קיימת, ולכן הוא פחות יכול להיות שליח שלי מאשר מישהו שקרוב אליי. דיברנו שזה כמעט משלים את העניין של להיות בתורה. כן, להיות בתורה זה נקבע לפי השאלה האם השליח שייך במשימה. זאת אומרת, האם המשימה היא מסוג הדברים שיש לו את האפשרות לבצע. אבל יש פרמטר אחר שקובע את האפשרות למנות שליח, וזה הזיקה ביני לבינו. מי שיכול לפעול בשמי, זה מישהו שיש בינינו זיקה. אם אין בינינו זיקה, אז הפעולות שלו לא יכולות להיות מיוחסות אליי. אין זיקה בינינו. לכן אמרנו שגוי, גם בדברים שהוא בתורתם, לא יכול להיות שליח. כי אין זיקה ביני לבינו, הוא לא יכול לפעול בשמי. ופה, כשאתה מדבר על אשת איש, האשת איש יש לה זיקה לבעל שלה. אז לכן, כאשר אני שולח אשת איש, היה אפשרות לחשוב, שאולי היא לא תוכל להיות שלוחה שלי, כי היא לא קשורה אליי, היא קשורה למישהו אחר. אז לכן היא יכולה להיות שליחה שלו, אבל לא שליחה שלי. כלומר, זה כל זה אהבה אמינה. הרמב"ם אומר לא, ברור שגם אשת איש יכולה להיות שליחה, אני רק שואל למה הוא תורח להגיד את האפילו הזה. אז יכול להיות שהייתה פה איזושהי אהבה אמינה, וזה רמז למה שדיברנו שם, שהזיקה ביני לבין השליח גם היא פרמטר חשוב, כדי לקבוע אם הוא יכול להיות שליח שלי או לא. ואפילו עבד ושפחה, הועיל ואין בני דעת, וישנן במקצת מצוות, נעשים, כן, זה מה שנקרא בן ברית, נעשים שלוחים למסע ומתן, כן, לדברים שהם בתורתם. אבל מי שאינו בני דעת, והן חרש, שוטה וקטן, אינם נעשים שלוחים, ולא עושים שליח. שמים לב, הוא אומר את שני הדברים. הם לא יכולים לתפקד כשליחים, והם לא יכולים למנות שליח שיתפקד עבורם. הם לא יכולים להיות לא שליח ולא משלח. אחד הקטן ואחד הקטנה. לפיכך, השולח בנו קטן אצל לכן ואני, עומד לרופא וכן הלאה, זה כבר ההשלכה. אז הרמב״ם אומר בעצם שמכאן קטן לא יכול להיות שליח, ולא יכול להיות משלח. הוא לא משחק בכלל על המגרש המשפטי. בגמרא אצלנו מדובר בפשטות על דין זכין, לא על דין שליחות. אוקיי? כתוב איש זוכה ולא קטן זוכה. אוקיי? זוכה כנראה, לכאורה נראה מהסגנון, שמדובר על הקטן שפועל בדין זכין עבור הגדול, לא כשליח. זה לא לגמרי ברור, כי יכול להיות שהכוונה, קטן זוכה עבור המשלח שלו, הוא פשוט מתארים את מה שהוא עושה. לא את הזיקה בינו לבין המשלח, שזאת זיקה של דין זכין, ולא זיקה של דין שליחות, אלא הוא פשוט זוכה בקורבן עבור המשלח שלו, אבל יכול להיות שהוא באמת ממש שליח, אוקיי? אז פה יש מקום להתלבט, האם אצלנו מדובר על זכייה או על שליחות, כי השאלה היא מה שכתוב איש זוכה ולא קטן זוכה, הכוונה הקטן לא יכול להיות שליח, או הקטן לא יכול להיות זוכה, מדין זכין. בגמרא, זאת אומרת, אז ברמב״ם כשכתוב שהוא לא יכול להיות לא שליח ולא משלח, בגמרא אצלנו, פה מה שקראנו למעלה, כתוב שקטן לא יכול להיות שליח. האם זה אומר שהוא לא יכול להיות מזכה גם? או שאולי מזכה הוא יכול להיות, רק שליח הוא לא יכול להיות, אבל מזכה אולי כן. למה? מה הרעיון? למה שמזכה הוא יוכל להיות למרות ששליח הוא לא יכול להיות, זה סברה שאנחנו עוד נחזור אליה, שרבי עקיבא איגר בכתובות, בדף י' א', רבי עקיבא איגר בעצם אומר כך, דין זכין הוא בעצם דין שליחות, אלא שלא צריך מינוי. אתה יכול להיות שליח שלי בלי שמיניתי אותך, אוקיי? יכול להיות שקטן, כשהוא לא יכול להיות שליח, זה בגלל שהוא לא יכול למנות, או נגיד שהקטן הוא המשלח, בעצם רבי-קלגר בעצם מדבר בעיקר על זה, כשהקטן הוא המשלח, אז הקטן לא יכול למנות שליח, כי פעולת המינוי היא פעולה משפטית. אתה צריך להיות בן דעת בשביל זה, אתה צריך להיות שחקן על המגרש המשפטי. אבל אם יש דין זכין שבו לא צריך מינוי, אז יכול בן אדם לזכות עבור קטן, כי הרי בשביל להיות זוכה לא צריך מינוי. וכל הבעיה בקטן זה שהוא לא יכול למנות. בסדר, אבל איפה שלא צריך מינוי, אז מה הבעיה? גם קטן יכול להיות. אבל זה כמובן...
אבל אם לא צריך מינוי, אז למה אני בכלל מתייחס לזה כדין שליחות? מה אכפת לי?
מה, לא הבנתי?
למה צריך להתייחס לזה כדין שליחות בכלל, אם לא צריך מינוי?
בגמרא זה מובא שזה הוכחה...
דין זכין, אתה מתפקד עבורי, כאילו שהיית שליח שלי.
כאילו,
אני לא צריך למנות אותך לזה. אתה נהיה שליח שלי בלי האקט של המינוי. אתה בסוף אתה פועל כשליח שלי, רק לא צריך מינוי כדי לייצר את הזיקה הזאת בינינו. טוב, אז בעצם, טוב, אז זה אנחנו נחזור בהמשך. עוד הערה אני רוצה להעיר פה, הגריז, כן, חידושי מרן ריזה לוי, זה הבן של רב חיים, בחוק קורבן פסח, אז הוא כותב, זה רק הערה שכדאי לדעת פה, שבקורבן פסח רואים שאתה צריך להיות ממש בעלים על הקורבן, בקורבנות רגילים לא. בקורבן רגיל, כשאתה מקריב קורבן חטאת, אתה לא חייב להיות הבעלים של הקורבן. אתה צריך להיות הבעלים רק לעניין כפרה. בבריסק קוראים לזה, אתה המתכפר, או שאתה הבעלים. הקורבן צריך להיות קורבן שמשוייך אליך, לא במובן של הבעלות, שהוא שייך לך קניינית. כי הקורבן בסופו של דבר הוא הקדש, הוא שייך לגבוה, אוקיי? אלא מה? הוא צריך להיות הקורבן שאתה הקדשת. זאת אומרת שאתה תהיה זה שמתכפר על ידי הקורבן. בקורבן פסח, המשמעות שצריך הוא לאכול רק למנוייו. כן? צריכים להיות מנויים כדי להקריב ולאכול אותו. מה פירוש מנויים? אומר הרב מבריסק, קורבן פסח הוא חריג מכל הקורבנות. בקורבן פסח אתה גם צריך להיות בעלים ממוני על הקורבן. ולכן מזה ששליחות מועילה בקורבן פסח אפשר ללמוד ששליחות מועילה לכל התורה, כי אם בקורבן פסח בעצם לא היית צריך בכלל להיות בעלים, אז מה הבעיה שאני שולח מישהו לזכות בקורבן פסח עבורי? לא באמת עושה פעולה קניינית. זאת רק זיקה ביני לבין הקורבן. אי אפשר ללמוד מכאן שבן אדם יכול לתפקד כשלוחי, לעשות פעולות קנייניות בשמי. ואת רואים שפה זה מדובר על פעולה קניינית, ובמי ככה גם המכילתא, המכילתא לומדת מהפסוק משחו, קחו לכם גם כן בפסח. היא לומדת שבהמה דקה נקנית במשיכה. שוב פעם רואים שמהלקיחה של קורבן פסח, לומדים את דיני קניינים. זאת אומרת שהלקיחת קורבן הפסח היא ממש פעולה של קנייה, פעולה קניינית. לא רק פעולה קורבן יחשב כקורבן שלי, אני אמיתקר. טוב, זה רק הערה.
לא שמענו
את זה,
לא שמענו את ההערה.
מה? אני רק אומר שההערה היא שכאשר אנחנו לומדים מההתמנות על קורבן פסח, את דיני השליחות, נראה שההתמנות משמעותה להפוך להיות בעלים, קנייני, על הקורבן. זאת להבדיל משאר הקורבנות שבהם אני לא חייב להיות הבעלים שלהם. אני צריך להיות זה שיש לו זיקה לקורבן, שיקדיש אותו, שהוא המתכפר על ידי הקורבן. אבל אני לא צריך להיות הבעלים שלו. הקורבן פסח, זה שהוא נאכל רק למנוייו, המשמעות היא שאני צריך להתמנות עליו. מה הכוונה להתמנות עליו? להיות הבעלים שלו. פשוט לקנות אותו.
איך מתמנים על הקורבן פסח?
קונים אותו. כמו שאומרים פה, קונים במשיכה למשל, או בכל דרך קניינית. אחרת. בסדר?
לאו דווקא בכסף.
לא. איך שקונים מטלטלים, להפך. במסקנה, מטלטלים נקנים במשיכה ולא בכסף, לפחות מדרבנן. שומעים אותי?
עכשיו.
טוב, כן.
זה התנתק פה האינטרנט, כן, סליחה.
לכאורה, אבל יש לי שאלה, לכאורה בקטן יש בעצם שתי בעיות, גם בעיה שזה לא, שזה משהו ממוני, שהוא לא, אין לו עניין בעניינים ממוניים, אבל גם בעיה שזה לא שייך, לא שייכים בו המצוות. זאת אומרת, גם אם קורבן פסח לא היה עניין ממוני, לכאורה אז קטן לא היה יכול...
לא, אבל אז יכול להיות שלא היה צריך בכלל שליח בשביל זה. מה אתה אמור לעשות עבורי?
לא הבנתי, אבל...
אני צריך להיות המתכפר. אוקיי, אז אני המתכפר, מה זה משנה עכשיו? אני לא צריך לעשות לשם פעולה עבורי.
צריך לסמוך את הידיים, לא? יש פעולות שעושים
על הקורבן. לסמוך את הידיים זה הבעלים עושה, זה לא קשור. לא מדובר פה על שליחות לסמיכה.
כאילו רק שליחות
מה?
אז בכלל אין דין שליחות, הבנתי.
כן, בפשטות לא צריך שליח, אין מה לעשות, מה השליח יעשה בשמי?
אז בעצם את זה הוא לומד מכאן, את העניין הממוני הוא לומד מזה שבעצם מדברים על שליחות על פסח. עכשיו הבנתי.
שמדין ההתמנות על פסח לומדים לדיני שליחות בכל התורה. זה מקור לדיני שליחות. עוד הוא מביא גם את המחילתא, שמהפסוק משחו, כולכם לומדים שבהמה דקה נקנית במשיכה. אז רואים שמשחו כולכם, שזה ההתמנות, זה בעצם קנייה. אוקיי? זה רק הערה בסוגריים, כדי שנראה את ההקשר, זה פחות חשוב לנושא שלנו.
אבל הבעיה בקטן זה רק הזכייה הממונית, או גם זה שבעצם סתם מצווה נניח שהוא יהיה שליח שלי? או...
לא, הבעיה שלו זה לא רק הזכייה הממונית, הבעיה שקטן לא יכול להיות שליח בכלל, אבל במקום שבו אין צורך בשליחות, אז גם קוף יכול לעשות את זה, אז זה לא משנה.
נכון, אבל נניח, ולמה הוא לא יכול להיות שליח בעצם? בגלל שלא שייך
לו כמו גוי? אין לו דעת, שהרמב"ם אומר, אין לו דעת.
אז אין לו דעת.
מי שאין לו דעת, הוא לא משחק על המגרש המשפטי. עוד מעט נראה, בתוספות פה, תוספות אצלנו כותב ככה, תראו, הדגשתי פה את התוספות, איש זוכה ואין הקטן זוכה, ואם תאמר, ולמה לקרא, למה צריך פסוק ללמוד שקטן לא זוכה, ואק הימלן, דאין יד לקטן. קטן לא יכול לקנות, למכור, לעשות קניינים, קטן הוא לא ישות משפטית. אז אם הוא לא יכול לקנות לעצמו, אז ברור שהוא לא יכול לקנות עבור מישהו אחר. מה הנקודה? זאת אומרת, ויש לומר, ולגבי פסח יצריך. יכול להיות שצריך את הפסוק הזה במיוחד לגבי פסח. באמת באופן כללי לא צריך את הפסוק הזה. אבל לגבי פסח צריך, למה? לסלקא דאיתא, הייתי חושב, הואיל דשייך באכילת פסחים, וצריך להימנות עליו, דכתיב סל הבית, ניקחו לכם איש סל לבית אבות סל הבית, כן? אפילו קטן, אימה אף לאחרים זכה, כמה שמלן. זאת אומרת, בפסח, כיוון שהקטן שייך בהתמנות על קורבן, לומדים את זה, ניקחו לכם איש סל לבית אבות סל הבית, הגמרא בנדרים בדף למדווה ובפסחים, וכמה מקומות אומרת, שגם קטנים מתמנים על קורבן פסח. זה בניגוד לכל דבר אחר, שקטנים לא שייכים במצוות וכולי, בקורבן פסח כל המשפחה. איש סל לבית אבות סל הבית, כולל הקטנים. ואז הוא אמר שגם הקטנים מתמנים. אז מה? כיוון שבקורבן פסח הקטן בעצמו יכול להתמנות, אז הייתי חושב שהוא גם יוכל למנות מישהו אחר, לזכות עבור מישהו אחר את המינוי. לכן צריך את הפסוק להגיד שלא. אבל במקום אחר שבו קטן לא שייך בעצמו, שם ברור שלא צריך פסוק כדי לומר שהוא לא יכול להיות שליח. הייתי יודע את זה גם בלי זה. מה הווה המינה של תוספות ומה המסקנה שלו? לא של תוספות, של הגמרה. הווה המינה והמסקנה של הגמרה לפי תוספות. מה החשבה בהתחלה?
אני לא חושב שהוא יכול למנות. הוא יכול להתמנות.
מה? הגמרא בהתחלה חשבה שהקטן לא יכול להיות שליח, בדיוק השאלה שיעל שאלה קודם. הגמרא בהתחלה חשבה שקטן לא יכול להתמנות כי הוא לא בתורת. לא כמו גוי שהוא באופן מהותי לא יכול להיות שליח, זה כי הוא לא בתורת. אז אומר התוספות, אז אם זה כך, למה צריך פסוק? אני יודע שהקטן הוא לא בתורת קניינים, הוא לא בתורת שום דבר, למה צריך פסוק שהוא לא יכול להיות שליח? אומר התוספות נכון, לדברים שהוא לא בתורתם, לא צריך פסוק. מה שצריך פסוק זה לפסח, למה? כי בפסח הוא כן בתורה. אז הייתי חושב שהוא יוכל גם להיות שליח, כי הרי כל הבעיה בשליחות, בקטן, זה רק שהוא לא בתורת, בא הפסוק ומלמד, לא, לא, בקטן יש בעיה מהותית בשליחות של קטן. הוא לא יכול להיות שליח גם בדברים שהוא בתורתם, כמו התמנות על קורבן פסח. זאת אומרת, השאלה שיעל ששאלת קודם, היא בדיוק אהבה אמינה והמסקנה של הגמרא לפי תוספות. בהתחלה חשבו שהמניעה של קטן מלתפקד כשליח, זה פשוט בגלל שהוא לא בתורת הדבר, כי קטן לא שייך במצוות, בקניינים, אז הוא לא יכול לתפקד כשליח גם, כי הוא לא בתורת הדבר. אבל אז היה יוצא שבפסח הוא כן יוכל להיות שליח, כי הרי בפסח הוא כן בתורת ההתמנות, הוא יכול להתמנות. כמה שמלן, אומר, לכן צריך את הפסוק כדי להגיד שמה, שאפילו בדברים שהוא בתורתם, הוא לא יוכל לתפקד כשליח, זאת אומרת שיש לו מניעה מהותית מלהיות שליח, לא רק זה שהוא לא בתורת, ובמובן הזה הוא כמו גוי. אוקיי? עכשיו האמת שההנחה של תוספות, שהקטן באמת שייך בהתמנות על פסח, היא מאוד לא פשוטה. כלומר אומרת, צא לבית אבות לאו דאורייתא, יכול להיות זה רק דין דרבנן, יש מחלוקות ראשונים גדולות על העניין הזה, כי יש סתירה בגמרא בפסחים לגמרא בנדרים, יש רב חיים על הרמב״ם שהפניתי אתכן בדף, רב חיים מאוד מעניין, וידוע, מפורסם הרב חיים הזה, לכן גם שלחתי אתכן, עוד פעם, לא חשוב לענייננו, אבל רק להשכלה כללית, הרב חיים טוען, הרמב״ם שם אומר, שאם מישהו, אם הקטן התמנה על קורבן פסח, ושחטו עליו את הפסח, ואחרי שבועיים הוא נהיה בר מצווה, עברו עוד שבועיים, והוא שני. הגיע לפסח שני, י' באייר, מי שלא הביא פסח ראשון, צריך לעשות פסח שני.
אבל רק מי שהיה מחויב בפסח ראשון.
נכון.
אבל הוא לא היה מחויב בפסח ראשון.
אז הרמב״ם טוען, שאם הקטן לא הביא, הוא צריך לעשות פסח שני, ואם הוא כן הביא, אז הוא פטור. והשאלה היא איך זה עובד. אז הרב חיים מסביר שם, לא משנה כרגע, זה מהלך ארוך, הרב חיים מסביר שם שלקטן יש קיום של המצווה, למרות שהוא לא חייב בה. זאת הוא לא חייב בה, אבל אם הוא עשה אותה, אז יש לו קיום מצווה. וזה מנגנון מעניין, מוצאים את זה בכמה מקומות, ייבום של קטנים אפשר לראות אולי לשיטות מסוימות, בנודע ביהודה, יש דברים מסוימים שהקטן אמנם לא חייב בהם, אבל הפעולה שלו נחשבת כפעולה של מצווה, כמו פעולה של גדול. הוא קיים את המצווה הזאת, למרות שהוא לא היה מחויב בה.
אוקיי? יש עוד דוגמאות?
אבל ברגע שהוא צריך להיות
מנכ"ל, חלק מהדעות.
אבל ברגע שאומרים שקטן צריך להיות מנוי על הקורבן, אז למה שהוא יצטרך להשלים את זה אחר כך?
אם הוא לא, אם הוא היה תמה?
לא, אם הוא לא היה... אם הוא היה לא תמה, הוא היה טהור, אבל כקטן הוא, מהתורה הוא כן מנוי על הקורבן, למה שהוא יצטרך להשלים את זה אחר כך בפסח שני?
הוא מנוי, אם הוא התמנה, בסדר, אם הוא לא התמנה. כמו גדול, כמו שגדול לא התמנה, אז הוא תרבי פסח שני. בסדר, זה רק הערה בסוגריים, אני רק אומר שפה מה שכתוב צא לבית אבות, צא לבית, שלומדים מזה שגם קטנים מתמנים, זה מחלוקות, יש על זה כמה וכמה שיטות בראשונים ובאחרונים, אני לא נכנס לזה כאן, תוספות כאן מניח לענייננו שהקטן שייך בהתמנות מדאורייתא, על קורבן פסח. האם הוא חייב או לא חייב, יש מקום להתלבט, זה לא ברור בתוספות. טוב, בכל אופן זה תוספות אצלנו. מה שאנחנו רואים מהתוספות הזה...
עוד שאלה, מה הבית כולל? הבית כולל גם עבדים ושפחות ונשים, כולם מכלולים בבית? מה זה בית?
עבדים ושפחות, אני לא זוכר, נדמה לי שכן. נדמה לי, אני לא זוכר כרגע, לא בטוח.
כלומר, גם הם אמורים לאכול מקורבן הפסח?
כן. כל בן נחר לא יאכל בו, אבל בן נחר זה גוי, והעבד הוא בן
דין.
אני חושב שעבד ושפחה כן, אני כמעט בטוח. אבל לא זוכר בוודאות, צריך לבדוק.
רגע, שאלה. הרי אמרת שקורבן פסח הוא מיוחד במובן הזה שבו יש משמעות לבעלות על הקורבן, בניגוד לשאר הקורבנות. אז זה לא משמעותי במובן הזה שאנחנו מנסים לייצר את ההבחנה בין דין זכין לשליחות בקטן, אז זה מאוד רלוונטי אם יש בעלות או לא, כאילו אם יש בעלות או אין בעלות על הקורבן, שאני משליחה את זה, האם הקטן שייך או לא שייך בלזכות או להיות שליח במקרה הזה, לא?
למה?
כי אם הקטן, כאילו, אם... כי אם חלק מהעניין בקורבן פסח זה שיהיה בעלות על הקורבן, אז יש מקום למה שגם קטן יכול להיות בעלים של משהו, למרות שהוא לא יכול, למרות שאין לו פעולה משפטית, נגיד, או משהו כזה.
אוקיי.
אבל בגלל זה, אז הוא כן שייך בתורת הדבר.
ברור, זה מה שהתוספות אומר. זה לא משנה אם זה מדין זכין או מדין שליחות, זה מה שהתוספות אומר. שבגלל שהוא שייך בהתמנות, אז הוא בתורת הדבר. אז הייתי חושב שהוא בתורת הדבר, אז הוא יוכל גם לזכות עבור אחרים, למה לא? אומר הפסוק, לא, זה שקטן לא יכול לזכות עבור אחרים, זה לא רק בגלל שהוא לא בתורת הדבר, אלא זה מניעה מהותית, כמו גוי.
ועוד לא הבחנו בין זכין לשליחות?
לא קשור, בינתיים עוד לא עשיתי הבחנה.
אוקיי.
אז זה תוספות אצלנו. תוספות בפסחים כותב ככה, איש זוכה ואין קטן זוכה. תימה, אמה איש צריך קרא, והקיים עלן דאין שליחות לקטן. שאלה דומה, אבל לא זהה. תוספות אצלנו שאל, למה צריך את הפסוק? כי הרי קטן בעצמו לא יכול לזכות ממילא, הוא גם לא יכול לזכות עבור אחרים. והאבא אמינה הייתה שהוא לא בשליחות, כי הוא לא בתורת, נכון? פה תוספות שואל, הרי אין שליחות לקטן. אז למה לחשוב שיש זכייה לקטן? כאן כבר כתוב בתוספות במפורש, שהדיון פה הוא על דין זכין ולא השליחות, נכון? בגמרא ובתוספות הקודם, זה לא ברור. אפשר לקרוא את זה ככה או ככה. בתוספות פה, כשכתוב איש זוכה ואין קטן זוכה, הכוונה לדין זכין. ועל זה שואל התוספות, זאת אומרת, שליחות הרי אין בקטן, זה ברור. הפסוק מחדש שגם אין דין זכין בקטן. שואל התוספות, למה צריך פסוק בשביל זה? הרי אם אין שליחות לקטן, כמו שרואים בפרק כמה דבר המציע, או סליחה, הרי אם אין שליחות לקטן, הוא בפרק כמה דבר המציע דף י' ב' מוכח, בזכייה מטעם שליחות, שזכייה עובדת מדין שליחות, אז אם ככה, כמו שאין שליחות לקטן, גם אין זכייה לקטן, אז למה צריך פסוק? אומר התוספות, וכי תימא מהכא, קיימא לן דאין לו שליחות, מה זאת אומרת?
נוכיח מפה שאין לו שליחות, מאיפה אתה יודע שאין לו שליחות? זה ההוכחה שאין לו שליחות.
לא ההוכחה, המקור.
המקור.
זה גוף המקור לזה שאין לו שליחות, הפסוק הזה.
זה לא מקור, זה מסקנה לוגית, הוא מרכיב שני דברים ומסיק מסקנה, אם A לא מתקיים וצריך ש-A ואז B, אז לא B, כאילו זה מסקנה לוגית.
הפסוק מלמד אותי שאיש זוכה ולא הקטן זוכה, נכון? עכשיו זכייה זה מדין שליחות. אז הפסוק הזה אומר שקטן לא יכול להיות לא זוכה ולא שליח. זה המקור. זאת אומרת, תוספות, אז אם ככה...
אבל אמרנו שלא צריך מינוי לשליחות, כלומר, שזה רק לכאורה שליחות. אין פה דין שליחות בזכייה.
לא, יש שליחות. תוספות פה אומר שזכייה היא מטעם שליחות. זכייה זה סוג אחר של שליח. עוד נראה את זה בהמשך מה בדיוק הוויכוח, אבל... תוספות פה כאן...
קודם אמרנו אחרת על הספיק.
לא, אמרתי שיש מחלוקת, אם זכייה זה מטעם שליחות או לא. אבל תוספות פה אומר שזכייה מטעם שליחות. זה מה שהוא מניח פה. הוא טוען שזה מוכח מהגמרה בבאר מציאה י' ב'. מגיע עוד להוכחות, אבל זכייה מטעם שליחות, זה מה שתוספות מניח. אז הוא אמר, אז בשביל מה צריך פסוק שקטן לא יכול להיות זוכה, אם הוא לא יכול להיות שליח, גם לא יכול להיות זוכה. זוכה ושליח זה אותו דבר. אומר התוספות לא, יכול להיות, נכון, אבל מאיפה אתה יודע שקטן הוא לא בשליחות? זה גופה מאיפה אתה יודע. מהפסוק הזה? זה הפסוק שמלמד אותי, שקטן הוא לא שליח ולא זוכה. אומר התוספות...
אבל אז הוא משתמש, הוא מניח את המבוקש, כאילו הוא משתמש במה שהוא רוצה להוכיח כדי להוכיח את זה.
לא, למה? הפסוק אומר איש זוכה ולא הקטן זוכה, נכון?
זה לעניין זכייה.
כן. שאומר, אבל תוספות אומר שזכייה היא מטעם שליחות. זאת ההנחה שלו, זה מוכח מהגמרא והמציאה בדף י' ב'.
אבל הוא גם מניח שקיימא לן דאין שליחות לקטן, את זה הוא מניח.
זה ברור, זה כתוב, בגמרא בהרבה מקומות כתוב שאין שליחות לקטן. השאלה היא רק, בהתחלה הוא חשב שלזה יש מקור אחר, אולי מסברה, אולי ממקור אחר, ואז הוא אומר, אז למה צריך עוד מקור כדי למעט את הקטן מזכייה? ואז הוא אומר, לא, אין מקור אחר, הפסוק הזה הוא המקור. הוא המקור לזה שקטן לא יכול להיות שליח, ולא יכול להיות זוכה.
כי זה אותו דבר, כי שליח, כי שליחות וזכייה זה אותו דבר?
כן. לא סותר שזכייה ושליחות זה אותו דבר, זה שליחות בלי מינוי. אבל זה עדיין שליחות, זה מפרשת שליחות. אז אומר התוספות, אז אם ככה זה הפסוק. אז אומר התוספות, הקטי קשה, עדיין קשה. אפילו אם תגיד שהפסוק הזה הוא המקור, עדיין קשה. המי יצטריך למעט דאינו זוכה. דאה אפילו לעצמו אין לו זכייה במציאתו, אלא מפני דרכי שלום, כדאמרינן בהנזקין. זאת כבר השאלה של תוספות אצלנו. נכון? זאת השאלה של תוספות אצלנו. תוספות אצלנו בעצם שאל למה צריך פסוק על, על, על זה שהוא לא יכול לזכות עבור אחרים, אם הוא לא יכול לזכות בעצמו, אז הוא לא בתורת, כן זוכות. ויש לומר, דווקא מציאה, אבל מתנה, בדעת אחרת מקנה אותו, עדיף, כדי מסיק בשניים אוחזים, וכן בפרק יתקבל כאמרינן וכו'. מה הוא אומר? זה גם מחלוקות בין הראשונים, אבל זאת שיטת התוספות בכמה מקומות, קטן באופן כללי מקובל בגמרא שהוא לא יכול לקנות, לא להקנות ולא לקנות, הוא לא ישות משפטית, אוקיי? אבל, אומרת הגמרא, במקום שבו יש דעת אחרת מקנה, אני מקנה, כשהקטן קונה מהפקר, אז הוא עושה את הפעולה הקניינית, הוא לא יכול. אבל אם אני מקנה לקטן, אז אני עושה פעולת הקנאה עבור הקטן, אני גדול. אז פעולת ההקנאה הזאת יכולה לפעול גם עבור קטן. זה מה שנקרא דעת אחרת מקנה. כשיש דעת אחרת, דעת של מישהו אחר שהוא גדול, שמקנה את הדבר לקטן, אז לקטן יש קניין. עכשיו, גם הדין הזה, גם הדין הזה, זה מחלוקת ראשונים, אם הוא דאורייתא או דרבנן, תוספות פה מניח שזה דין דאורייתא. שאם דעת אחרת מקנה לקטן, אז הקטן זוכה. עכשיו, מה קורה אצלנו? הקטן הולך וקונה את קורבן הפסח, מהבעלים של הקורבן, עבור החבורה. נכון?
הקטן?
כשאומרת הגמרא, אז בעצם יש פה דעת אחרת מקנה. בעל הקורבן מקנה את זה לקטן עבור האחרים. אז יש פה דעת אחרת מקנה. לכן מבחינת הקטן בעצם, הוא כן היה יכול לקנות מדאורייתא. לכן צריך פסוק שאומר כן, אבל לזכות עבור אחרים, את זה הוא לא יכול. כי עקרונית הוא בתורת, כמו שראינו שם. ולכן, אך בניגוד לתוספות אצלנו שאמר שזה ייחודי לקורבן פסח, תוספות פה אומר שזה נכון לכל מצב של דעת אחרת מקנה. לאו דווקא לקורבן פסח. אבל עדיין המהלך הוא מהלך דומה, שהייתי חושב שדברים שהקטן הוא בתורתם, אז הוא יוכל גם להיות שליח עבור אחרים, או זוכה עבור אחרים. כמה שמלן שלו, זאת מניעה מהותית. גם דברים שהוא בתורתם, הוא לא יכול לעשות עבור אחרים. אוקיי? כך גם תוספות אצלנו אומר.
זאת אומרת שהקטן יכול במקרה הזה לקנות, או שיקנו לו את חלק בקורבן, אבל הוא לא יכול להמשיך את זה הלאה לאחרים?
נכון. הזכרתי את זה קודם, שסלה בית אבות לחלק מהראשונים, הקטן מתמנה מדאורייתא על קורבן פסח. ולפי הרב מבריסק, שההתמנות פירושה קניין, איך זה יכול לקרות?
שאחרים מקנים לו.
רק בדעת אחרת מקנה. את לשיטה הזאת חייב להיות שדעת אחרת מקנה עובד מדאורייתא. אחרת הקטן לא היה יכול להתמנות על קורבן פסח. אוקיי? אז כך תוספות טוען. מה יוצא למסקנת התוספות? שימו לב.
עדיין הזקין הוא מתורת שליחות, מטעם שליחות, אבל הקטן יכול, אפשר לזכות אותו, אבל הוא לא יכול להיות שליח לאחר. אבל עדיין הזכייה היא מטעם שליחות.
הזכייה היא מטעם שליחות, הקטן לא יכול להיות שליח ולא יכול להיות זוכה.
כן, יכול
להיות. מהתוספות, אבל היית חושב שזה רק בגלל שהוא לא בתורת, ודברים שהוא בתורתם, הוא כן יוכל להיות שליח וזוכה. בא הפסוק ומלמד שלא, הוא לא יכול להיות לא שליח ולא זוכה, באופן מהותי, גם בדברים שהוא כן בתורתם. אוקיי? למסקנת התוספות אבל מה יוצא? שבאמת הפסוק הזה הוא המקור לכך שקטן לא יכול להיות שליח ולא יכול להיות מזכה. נכון? רק למה צריך את זה? כדי ללמד אותי שזה אפילו לגבי דברים שהוא בתורתם. בסדר. אבל עדיין, דברים שהוא לא בתורתם, אז הוא לא יכול להיות שליח ולא זוכה, בגלל סברת של מי שאינו בתורת, אז הוא לא יכול להיות שליח ולא זוכה, זה ברור.
רגע, כשאתה אומר לא זוכה, אתה מתכוון ללא מזכה, נכון?
לא מזכה, כן. עכשיו, כשהקטן הוא בתורת משהו, זה הפסוק בא ואומר, לא, עדיין הוא לא יכול להיות שליח ולא מזכה, כי יש לו מניעה מהותית מלתפקד כשליח וכמזכה. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק הזה עצמו. אוקיי? אז התוספות הזה הוא במהלך מקביל, שונה, אבל מקביל לתוספות אצלנו, אבל הוא מחדד יותר את הנקודה. הפסוק הזה בסופו של דבר באמת מלמד שאין דין זכין ואין דין שליחות בקטן. ולמה, איך הוא מלמד את שניהם? כי זכין הוא מטעם שליחות. זה אותו דבר בעצם. מה קורה לפי השיטה שזכין הוא לא מטעם שליחות?
אז אין בעיה לזכות אותו.
מה?
אם זכינו לא מטעם שליחות, אז אין בעיה לזכות אותו.
עדיין לא יודעים את זה, כאילו אי אפשר להסיק
מחשב. לזכות אותו אין בעיה. השאלה אם הוא יכול לזכות.
אם זכינו לא מטעם שליחות, אז תוספות הרי שאל את השאלה שלו רק על הצד שזכינו מטעם שליחות, נכון? זאת אומרת, הרי זכינו מטעם שליחות וקטן לא יכול להיות שליח, למה צריך פסוק שקטן יהיה זוכה? לא יכול להיות זוכה. אבל לפי השיטה שזכין זה לא מדין שליחות, כל המהלך של תוספות לא רלוונטי.
נכון.
קטן לא יכול להיות שליח, אולי מסברה או מה שלא יהיה, נכון? רק לגבי זכייה, הייתי חושב שקטן יוכל לזכות, כי זכייה זה מנגנון אחר, זה לא מנגנון של שליחות, ולכן צריך את הפסוק כדי להגיד שגם מנגנון של זכייה אין בקטן. נכון? זה מה שצריך להגיד. כל המהלך של תוספות הולך לשיטה שזכין, זה מטעם שליחות. אבל אם זכינו לא מטעם שליחות, הקושיה של תוספות לא עולה, ממילא גם את התירוץ של תוספות לא צריך. ואז יוצא שלפי השיטה שזכין, זה לא מטעם שליחות, זה ראשונים אחרים. תוספות לא חייב להם כלום, אבל לפי ההנחה של תוספות, מה יגידו הראשונים האלה? שקטן לא שייך בשליחות, לא מהפסוק הזה, נכון? כי זה שהפסוק הזה ממעט את הקטן מדין זכין, זה לא אומר שהוא יתמעט מדין שליחות, זה לא יכול להיות המקור. זכין הוא לא מדין שליחות. אז איך אני יודע שקטן הוא לא בשליחות? אולי מסברה, אולי ישו לא בתורת, לא משנה, אבל יש לי מקור בלתי תלוי, שקטן לא יכול להיות שליח. אלא מה? הייתי חושב, אבל זכייה הוא כן יוכל לזכות עבור אחרים. כי זכייה זה מנגנון אלטרנטיבי. מי אמר שגם שם הקטן התמעט? בא הפסוק הזה ואומר, איש זוכה ולא הקטן זוכה. הפסוק הזה מלמד שגם בדין זכייה הקטן התמעט. אגב, רש"י בכמה מקומות, הפניתי אתכן אליו, רש"י מסביר שקטן אינו בשליחות, מזה שכתוב בכמה מקומות בפרשת שליחות, איש. גם בתרומה כתוב איש, גם כתוב כי ייקח איש אישה לגבי שליחות בקידושים, אז כתוב איש, כן? אז רש"י כותב בכמה מקומות שהמילה איש באה למעט קטן. ואתה הוא מבין שזה לא סברה, זה מתמעט מפסוק. אבל יש מיעוט שקטן לא יכול להיות שליח. אבל לגבי זכייה, אם זכינו לא מטעם שליחות, אז אולי זכייה כן יש בקטן.
מה הפסוק?
לכן בא הפסוק שלנו ואומר איש זוכה ולא הקטן זוכה, שגם קטן לא יכול להיות... שגם זכייה לא יכולה להיות בקטן.
הפסוק לא בדיוק אומר את זה, זאת ההבנה של רבי יצחק בפסוק הזה. אולי יש הבנות אחרות?
רבי יצחק דורש ככה את הפסוק.
אבל אפשר להבין אולי את הפסוק אחרת, לא חייבים רק ככה.
זה לא חייבים, זה מה שרבי יצחק אומר, אם תמצאי המורה אחר, אז בסדר. בעצמנו אפשר להציע הרבה הצעות. בכל אופן, אולי אני אגיע לזה גם בהמשך, טוב, נראה, נדבר. אגב, לשיטת התוספות, שזכייה היא כן מטעם שליחות, רגע. זאת לשיטה שזכייה היא לא מטעם שליחות. לשיטה שזכייה היא לא מטעם שליחות, אז היה מקום לומר שקטן אינו בשליחות, אבל בזכייה הוא כן. מסכימות? לכן צריך את הפסוק כדי להגיד שהוא גם לא בזכייה. לולא הפסוק, מה הייתי חושב? שהוא לא בשליחות, אבל כן בזכייה. רואים שקטן יכול להיות בזכייה יותר בקלות מאשר להיות שליח. בסוף הפסוק אומר שגם בזכייה הוא לא שייך, אבל מבחינה עקרונית, גם אם אני יודע שקטן לא יכול להיות שליח, עדיין פתוחה האפשרות שהוא יכול להיות מזכה. זה לשיטה שזכייה היא מטעם, שזכייה...
לא מטעם
שליחות. לא מטעם שליחות, כן, זכייה היא לא מטעם שליחות, ולכן צריך את הפסוק כדי להגיד לי שהקטן הוא גם לא... הוא גם לא בזכייה. מה הצד לומר שזכייה יותר קל לעשות בקטן זכייה מאשר שליח? עוד פעם, שליח מתמנה, זה אקט משפטי. יכול להיות שאתה לא יכול למנות שליח קטן, כי הוא לא במגרש המשפטי. אבל דין זכים זה משהו אחר, זה התורה החליטה. יכול להיות שזה יכול לעבוד גם בקטן. אוקיי? לעומת זאת, אם זכינו מדין שליחות, ברגע שאתה אומר שהקטן אינו בזכייה, מכאן אומר התוספות גם לומדים שהוא גם אינו בשליחות. אוקיי?
אז מזה שאומרים שקטן הוא לא בזכייה מהפסוק הזה, זה מראה שזה משפטי?
זאת אומרת משפטי.
שכן צריך פה פעולה משפטית בזכים. כמו שאתה אומר שבשליחות, המינוי זה דבר משפטי, אז הקטן הוא לא
בזכייה. אין פה מינוי. אבל זה שאתה מתפקד כשליח שלי, יש איזו משמעות משפטית, אתה שחקן על המגרש המשפטי.
כן, אבל אני אומר...
גם אם לא צריך מינוי עדיין, קטן לא יכול לעשות את זה.
בלי קשר לעניין המשפטי?
לא, עם קשר. לא רק פעולת המינוי שהיא פעולה משפטית חשובה, אלא עצם הסטטוס שלו כשליח שלי. איך הוא יכול לפעול עבורי כשליח, גם זה דורש קשירות משפטית. בסדר? אוקיי, עכשיו הגמרא עוברת הלאה. כן, אני קורא עכשיו, זה היה רק הקדמה. עכשיו בסוגיה שלנו, ואלא, הדה אמר רב גידא למרב, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיפוק להשליחות מאחה, שם מדובר בחלוקת הארץ, שהנשיאים חילקו את הנחלה של השבט שלהם לבני השבט. אז הגמרא לומדת מכאן, רואים שהנשיאים קנו את הנחלה עבור בני השבט. אז רואים שיש דין שליחות בתורה, שמישהו אחד יכול לעשות פעולה קניינית עבורי. שואלת הגמרא, תיפוק לי שליחות מהכה. מה השאלה?
איך לומדים שליחות מפה?
כן, למה לא לומדים שליחות מפה? או לחילופים, למה צריך את הפסוק הזה? הרי יש לנו פסוקים אחרים. שמלמדים את דין שליחות. אוקיי? עכשיו, פה זה נקודה שאני רוצה לשים עליה טיפה דגש ביחס למה ששאלתם קודם. כשכתוב נשיא אחד, נשיא אחד ממטה, האם השאלה היא שהפסוק הזה הוא מיותר כי יש לי מקורות לדין שליחות? אז למה נכתב הפסוק הזה? זאת ודאי לא שאלה. למה נכתב הפסוק הזה? כדי להגיד לי איך עושים את חלוקת הארץ. הפסוק לא בא לחדש את דין שליחות. הפסוק זאת הוראה איך לעשות את חלוקת הנחלות בארץ. אז לכן את הפסוק ודאי שצריך לכתוב, אין פה שאלה שהפסוק הזה מיותר. אלא מה? יש פה שאלה למה אתה רב גידל, למה אתה מוצא לנכון ללמוד מהפסוק הזה את דין שליחות? יש לנו מקורות אחרים לדין שליחות, או להפך. אם יש לנו את המקור הזה, למה צריך את המקורות האחרים? כל הצריכותות שעשינו קודם עולות גם כאן. אז על זה עונה הגמרא, ותסברה, דה שליחות הוא, דה קטנים לאו בני שליחות נינו, לא יכול להיות שמדובר פה בשליחות. הרי קטנים הם לא בשליחות. מאיפה אני יודע שקטנים הם לא בשליחות? זה הרשי שהזכרתי קודם, מופיע בעוד מקומות, אבל גם אצלנו. תראו את הרשי שהדגשתי, והאבונה מקטנים בנוחלי הארץ, וכי הזוכים להם בתורת שלוחים באו, ולא אין שליחות לקטן. עכשיו הוא אומר, מאיפה לומדים את זה? דגבי ושילח ושילחה, איש כתיב, כי ייקח איש, ומינה ילפינן, דהן הקטן עושה שליח. זה לא סברה, הקטן לא עושה שליח. זה נלמד ממיעוט שכתוב איש. למה אני אומר את זה? כי זה אומר שזה שקטן הוא לא שליח, זה לא רק בגלל שהוא לא בתורת. זאת מניעה מהותית. כי אם זה היה בגלל שהוא לא בתורת, לא היה צריך פסוקים. היינו לומדים את זה מסברה, כי הוא לא בתורת. כמו שראינו בסוגיות הקודמות, שאנשים שהם לא בתורת לא צריך פסוק כדי למעט אותם משליחות. אם צריך פסוק לפי רשי כדי למעט קטן משליחות, זה אומר שלפי רשי, המניעה של קטן היא מניעה מהותית, פי שהוא לא בתורת.
רגע, אבל בנושא של, של נשיא לכל בתה, הנשיא הוא שליח גם של הקטן. כלומר, אז האם הקטן יכול למנות שליחות כאן?
רגע, זה...
רגע, אבל הרב אומר פה, וכי הזוכים להם בתורת שלוחים הם? כלומר, הוא מחלק בין דין זכין לדין שליחות.
לא, לא, הזוכים זה שליחים. בינתיים עוד אין זכים.
אבל הוא אומר שהם לא בתורת שלוחים.
נכון.
אז הוא אומר כאילו, דין זכין שונה, הוא לא מטעם דין שלוחים.
זה הגמרא, זה לא רש"י.
אולי פה בדיוק נכנס העניין של זקים שלו לפניו.
זה הקטנים לאו בני שליחות נינו. אלא מה זה כן?
לא, אבל הגמרא לא משתמשת במילה...
משתמשת. עוד מילה. המילה הבאה שלה. הגמרא אומרת, ותסברה והשליחות הוא והקטנים לאו בני שליחות נינו. אלא מה כן? אלא דין זכין.
תקים אותם.
כן? אלא דין זכין, לא דין שליחות. נכון? זה מה שהגמרא אומרת. זה לא רשי, זה הגמרא. בסדר? רשי רק מוסיף לנו פה, איך אני יודע שקטנים הם לאו בני שליחות. אז הוא אומר, לומדים את זה מפסוק. זה חשוב. כי אם לומדים את זה מפסוק, זה אומר שזאת מניעה מהותית, לא רק מי השם לא בתורת. אוקיי? רק המניעה המהותית הזאת נאמרה על שליחות. אבל על זכין אולי לא. אז אומרת הגמרא, מכאן אי אפשר למצוא מקור לדין שליחות, כי פה לא מדובר על דין שליחות. מדובר על דין זכין. אז לעניין מה אנחנו נוציא את ה... לעניין מה אנחנו כן נלמד מכאן? את דין זכין, לא את דין שליחות. עוד רגע, זו השורה הבאה בגמרא. עוד רגע אני מגיע לזה. למה רש"י, כשהוא מביא את המקור פה שקטן, לא יכול לזכות, למה הוא מביא... למה הוא לא מביא את הגמרא שהבאנו למעלה? איש זוכה ולא הקטן זוכה. למה הוא מביא את האיש לגבי כי ייקח איש אישה ואת המקורות האלה? יש פה מקור בעמוד שלנו, קצת יותר למעלה.
הוא רוצה להשתמש במילה זוכה, הוא רוצה לעשות הפרדה בין שליחות לזכין.
ואז מה?
כי איש זוכה ולא הקטן זוכה, הוא רוצה לומר שפה כן, במקרה הספציפי הזה כן יש פה עניין של זכייה מזכים, מזכים את הקטן.
בפסוק של קורבן פסח לא מדובר על זכייה דווקא. כתוב משכו קחו לכם, איש אלה בית אבות, אנחנו לוקחים את השה, זה יכול להיות בשליחות, זה יכול להיות בזכייה. הגמרא לומדת מכאן שרק איש יכול לזכות ולהיות שלוח עבור מישהו אחר. כמו שראינו בתוספות, גם שליחות וגם זכייה. אבל זה לא דווקא זכייה.
למה שבא רוצה לעשות את ההפרדה הזאת, שפה נדע שלא מדובר בזה וכן מדובר בזה?
למה להניח שבפסוק שמדובר דווקא על זכייה? לומדים גם זכייה, אבל לא רק זכייה. אז בעצם, למה הוא לא הביא? אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הרי למעלה, נסח את זה ככה, אפשרות אחת זה כמו שיעל אמרה עכשיו, אולי למעלה הוא למד שזה מדין זכין, ופה הוא מחפש מקור שקטן לא יכול להיות בשליחות, לא בזכייה. אבל כמו שאמרתי, זה לא סביר. זה לא סביר כי הפסוק לגבי קורבן פסח לא מדבר דווקא על זכייה. אנחנו לומדים מכאן שקטן לא יכול לזכות, אבל בא במידה, קטן גם לא יכול להיות שליח. קטן לא יכול לזכות עבורי בקורבן פסח, בין מדין זכין, בין מדין שליחות, לא, הפסוק לא מדבר דווקא על דין זכין שם. אז אני חושב שמה שלא הביאו את הפסוק למעלה, זה בגלל מה שהדגשתי לכם למעלה. למעלה הקטן זה הזוכה או המזכה?
זוכה.
למעלה.
לא, המזכה, עכשיו
זוכה.
זוכה, הקטן מזכה את קורבן הפסח לחבורה. אצלנו, בנחלת הארץ.
הוא רק זוכה, הוא לא מזכה.
זה הזוכה, נכון? הפסוק למעלה אומר שהקטן לא יכול להיות מזכה. אבל פה, אולי זוכה הוא כן יכול להיות. מה הסברה לחלק?
לא שכן, הוא בוודאי זוכה.
מה?
כאן הוא בוודאי זוכה.
לא הבנתי.
נחלות? הוא בוודאי חלק מאלה שזוכים.
למה? זה מה שהגמרא אומרת. מה אומרת? שהנשיא לא יכול לזכות לקטן מדין שליחות, כי אין שליחות לקטן. נכון? אבל למעלה ראינו שהקטן לא יכול בעצמו להיות שליח. אצלנו מדובר שהקטן הוא המשלח. למעלה דובר שהקטן הוא השליח. מה ההבדל?
שהקטן
הוא משלח, מי שעושה את
הפעולה
הוא אדם גדול. יכול להיות שאדם גדול יכול לעשות פעולה עבור קטן. בוודאי בדין זכין שלא צריך מינוי. ואז מה הבעיה? הקטן לא מינה אותו, בסדר, לא צריך מינוי. מה אכפת לי? למעלה מדובר שהקטן הוא המזכה. כשהקטן הוא המזכה, אתה צריך קשירות משפטית. הרי קטן לא יכול לעשות פעולות קנייניות. אז לכן המקור למעלה, שאומר שהקטן לא יכול להיות המזכה או השליח, הוא לא יכול להיות מקור לזה שהקטן לא יכול להיות המשלח. לזה צריך מקור אחר. לכן רש"י מביא את איש ולא קטן. ככה נדמה לי. בכל אופן, הגמרא בהמשך אומרת ככה. אז מה כן? זאת אומרת, דין שליחות זה הרי לא יכול להיות. אז מה כן? אומרת הגמרא, אלא כי עד הרבה ברבונה, דאמר רבה ברבונה, אמר רב גידא לאמר רב, מניין שזכין לאדם שלא בפניו, שנאמר, ונשיא אחד, נשיא אחד. אותו פסוק, רק הפעם הוא לומד ממנו את דין זכין, לא בדין שליחות. למעלה, רב גידא לאמר רב הביא את הפסוק הזה כמקור לדין שליחות. ועל זה אומרת הגמרא, אבל לא יכול להיות שמדובר שם על שליחות, כי חלק מאנשי השבט הם היו קטנים, ואם זה היה דין שליחות, אז הנשיא לא היה יכול לזכות לקטנים, לכן ברור שמדובר פה בדין זכין. אז את הפסוק הזה אי אפשר ללמוד ממנו דין שליחות, אפשר ללמוד ממנו דין זכין. אוקיי? ככה, זה אומרת הגמרא לפי רב גידא לאמר רב.
לפי ההבנה של הגמרא פה, בעצם זה לא מסתדר עם מה שתוספות אומרים, שהם אומרים שלפי הגמרא פה יש הבדל מהותי בין זכין לבין שליחות, וזה לא מסתדר עם תוספות.
נכון מאוד, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. כל הראשונים פה מהירים את זה. ריטב"א, רשב"א, רמב"ן, כולם פה, ר"ן, כולם פה מהירים את זה. ראשוני ספרד. האשכנזים לא... האשכנזים שותקים. בכל אופן, אז הגמרא פה לומדת בסופו של דבר את דין זכין. ומה המקור? מה בא המקור הזה ללמד?
זכין
לקטן?
א', שלא צריך שליחות. נכון?
מה זאת אומרת שלא צריך שליחות?
מינוי.
זכין, לא צריך שליחות.
יש דין זכין בעולם.
כן.
אז זה השם שאני שואל. האם הפסוק הזה מלמד את עצם דין זכין? או שהוא מלמד שיש זכין גם בקטן.
הוא מלמד שיש
זכין. למרות שבשליחות אין לו.
כן, הוא מלמד שיש זכין גם בקטן. כלומר שאפשר לזכות את הקטן.
קודם כל שיש
זכין.
מה?
מה המקור לזה שיש דין זכין?
הגמרא אומרת שזכין לאדם שלו בפניו, מתייחסת לפעולה שהיא כללית, לאו דווקא לקטן.
הגמרא לומדת מכאן את דין זכין באופן כללי. נכון שמתוך הגמרא אפשר להבין שדין זכין מועיל גם בקטנים, כי אחרת הקושייה ששאלנו קודם לא נפטרה, עברנו משליחות לזכין, אז מה, עדיין יש פה קטנים. לכן הסאבטקסט של הגמרא זה שדין זכין מועיל גם בקטנים, אבל מה, הטקסט בגמרא, מה שכתוב בגמרא עצמה, זה שלומדים מכאן את עצם דין זכין, לא דווקא את דין זכין לקטנים, עצם, זה המקור לדין זכין, מכאן לומדים אותו, אוקיי? למה זה מועיל לקטנים? דין זכין, למרות ששליחות לא מועילה?
הוא נחשב כשלא בפניו, הקטן נחשב.
מה?
כמו האדם שמזכים, זוכים בשבילו שלא בפניו. כי לאותו אדם שזוכים שלא בפניו, אין, זה לא על פי דעתו, נכון? וגם לקטן אין דעת. אז...
אבל הוא יש דעת.
לא, אבל כשזה לא בפניו, אז דעתו...
לא, לא.
נכנסת לפה בכלל.
אולי כי מציגים...
לא, זה לא עניין שלא בפניו.
זה לא עניין שלא בפניו.
זה לא עניין שלא בפניו. זה עניין של בר דעת.
רגע, אחד אחד. יעל?
לא עניין של בר דעת, אלא שלא בפניו, זה אומר שהוא לא היה צריך למנות, או לא היה צריך לחשוב על זה, אלא הוא קיבל את זה, לא יודעת מה, או במתנה כמו ש... היה כתוב קודם, או שזה ניתן לו, לא יודע, בדרך כזו או אחרת. אבל זה לא עניין של בר דעת.
תראו, אני, אפשר לנסח בשתי צורות, למה דין זכין עובד למרות שאין מינוי. אפשר היה להבין שדין זכין זה בעצם דין שליחות, ובמקום שבו מדובר בזכות גמורה, אין צורך במינוי מפורש, כי הרי ברור שאתה מעוניין למנות אותו. יש פה מינוי מכללה, נכון? זה אפשרות אחת. זאת כנראה האפשרות של זכין מטעם שליחות, כי זה בעצם תופס את המושג זכין כסוג, כשליח, רק במקום שבו השליחות היא לדבר שהוא זכות גמורה, אין צורך שאתה תמנה אותי, אני הרי יודע לבד שאתה מעוניין שאני אעשה את זה עבורך. אז לא צריך מינוי.
אבל זה, זה קצת על קרעי תרנגול.
לא, לא, זה
אומדן
של דעתו של אדם.
כן.
זה כן
מידע. אם היינו שואלים אותך, ברור שהיית רוצה שאני אעשה את זה עבורך, נכון? לכן אנחנו עומדים בדעתך שאתה ממנה אותי, היית ממנה אותי אם הייתי שואל. לכן זה בסדר, אני יכול להיות שליח שלך גם בלי שמינית אותי. זה כאילו שמינית אותי מכללה. לעומת זאת אפשר היה להבין, זה התפיסה שאומרת שזכין, המזכה הוא ממש שליח. רק לא צריך פה מינוי, כי המינוי הוא ברור מאליו. אפשרות אחרת להגיד שלא. זכין זה מנגנון אחר שלא צריך מינוי. לא שיש פה מינוי. יש פה מינוי מכלל. לא, לא צריך מינוי, כי זה מנגנון אחר. אוקיי? שתי אפשרויות. עכשיו, אם אני מבין שיש הבדל בין זכין לבין שליחות בקטן, כמו פשט הגמרא, הגמרא אומרת, שליחות לא שייכת בקטן, אבל זכין כן, נכון? לכן הנשיא יכול לזכות עבור הקטנים, אבל לא יכול לתפקד כשלוחם. למה? הרי אם הזכות, במקום שהדבר הוא זכות, זה בעצם רק אומדנה שאתה מתכוון למנות אותו, זה מינוי מכללה, זה עדיין לא היה שייך בקטנים.
נכון, כי
צריך... אני לא יודע מינוי.
כי אתה מתייחס לדעת שלהם.
כן. קטנים הם לאו בני מינוי. אז אם אתה דורש, הרי לפי התפיסה שזה מינוי מכללה, אתה בעצם אומר, גם בדין זכין יש מינוי. רק המינוי לא צריך להיות מפורש, במקום שברור שזה מה שהיית עושה, אם היינו שואלים אותך. אוקיי? אבל זה הכל מי שיודע למנות, מי שיכול למנות. אבל קטן שלא יכול למנות, אי אפשר להסביר שאני שליח שלו בלי שהוא מינה אותי, כי בעצם הוא מינה אותי מכללה. אפילו אם הוא היה ממנה אותי במפורש, זה לא היה מועיל. אז אם הוא ממנה אותי לא במפורש, זה כן יועיל. אבל אם אני מבין שדין זכין, זה מכניזם אלטרנטיבי, זה לא שליחות. לא צריך מינוי, לא שהמינוי נעשה מכללה. פה זה מנגנון שלא צריך מינוי. התורה אמרה לי, אתה יכול לזכות עבורו. במצב כזה, יש מקום לומר שזה מועיל גם לקטנים. וכאן נכנס מה שרבי עקיבא איגר בכתובות אומר, שכל מה שקטן לא יכול למנות שליח, זה בגלל שהוא לא בר מינוי. הקטן לא יכול למנות. בדין זכין, שלא צריך מינוי, אין מניעה שאני אזכה עבור קטן, כי הוא לא צריך למנות אותי. זה ניתן להיאמר אם אני תופס את התפיסה שזכין לא מטעם שליחות.
אז רגע, אם זה לא מטעם שליחות, אז הקטן יכול לזכות עבורך?
מה, לא הבנתי? לא, לא, אני מדבר על אני זוכה עבור קטן.
הבנתי, אבל אם אתה אומר שזכין זה לא מטעם שליחות, למה שהקטן לא יזכה עבורך?
הוא לא יכול לזכות
לעצמו. אז הוא צריך כן לעשות פעולה משפטית.
הוא לא יכול לעשות גם לעצמו. לא בתורה. זה בדיוק מתקשר לתוספות שראינו, השאלה אם זכין מטעם שליחות, ואז הפסול הוא בגלל לא בתורת, או שזה לא מטעם שליחות, נחזור לזה עוד רגע.
יש לי שאלה. לפי ההבנה השנייה שזכין זה לא מטעם שליחות, אז בעצם לא ניתן לעשות פעולה שהמזוכה לא מעוניין בה? זאת אומרת, זה לא תופס הזכות הזאת, הזיכיון הזה?
זה התפיסה. דין זכין לא קיים במקום שבו המזוכה לא רוצה את זה.
אני למשל, שלמדנו קודם, אז דיברנו על דוגמה, נגיד שבערב שבת, אם אני מתארחת אצל מישהו ואני רוצה להביא לו נגיד בקבוק יין, אוקיי? אז אני יכולה לזכות אותו לפני שבת, שלא בפניו, ולהביא לו את זה בשבת זה שלו. נכון? אז אין פעולת קניין בשבת. עכשיו, נגיד שבמקום בקבוק יין, אני רוצה להביא לו סמים לא חוקיים. שזה משהו שהוא לא מעוניין לקבל בעצם, הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין להיות בעלים של הדבר הזה.
לא יכולה להקנות לו את זה מדין זכין.
לא, אי אפשר להקנות?
ברור, זכות. זכין זה לתת זכות למישהו.
אז זה מה שאני שואלת, אי אפשר לעשות את זה עבור משהו שמחייב אותו.
אי אפשר לחוץ.
זה המשמעות, זכין לאדם שלא בפניו, ואין חווין לאדם אלא בפניו.
וזה נכון לשתי השיטות, בין אם זה...
זה הגדרת דין זכין, לא קשור להבנות. רק עדיין השאלה היא במקום שבו זאת זכות ברורה עבור המזוכה. למה דין זכין עובד בלי מינוי? האם בגלל שיש מינוי, רק הוא מכללה, או בגלל שלא צריך מינוי? וההבדל הוא לגבי קטן. כי אם התשובה היא שזכין עובד בגלל שיש פה מינוי מכללה,
זה לא עובד על קטן.
מינוי מכללה יהיה יותר חזק מאשר מינוי מפורש. מינוי מפורש של קטן לא מועיל, אז מינוי מכללה כן יועיל. אבל אם אני מבין שבדין זכין לא צריך מינוי, אז בו היה מקום להגיד שבשליחות הקטן לא יכול למנות שליח כי הוא לא במינוי, הוא לא שייך במינוי, לא יכול לעשות פעולת מינוי, אבל בדין זכין שלא צריך פעולת מינוי, יכול להיות שקטן יכול לזכות על ידי מישהו אחר.
אבל רבי
עקיבא
אגר לא אומר את זה
לדעה
שזכין זה כן שליחות? מינין שליחות?
לא, למה?
אני הבנתי שהוא אומר את זה מהשיטה הזאת, רק הוא אומר, זה איזשהו משהו טכני, ולכן גם...
לא הבנתי, ראית אותו בפנים?
נכון, לא.
כבר פעם...
עכשיו דיברנו עליו בעבר גם, בשיעורים הקודמים, וחשבתי שהוא כן רואה את זה בדין שליחות.
לא, אני אומר עוד פעם, זכין זה לא מטעם שליחות, אתה עובד כמו שליח עבורי, מה שאתה עושה רלוונטי אליי, נזקף לזכותי, אבל אתה לא מפרשת שליחות, זאת פרשה אחרת. עכשיו, בפרשת שליחות הקטן התמעט. קטן לא יכול למנות שליח. אבל בפרשת זכייה, מי אמר שהקטן התמעט?
אמרת
שהפסוק...
יש לי
איזו
שאלה ככה, דווקא, אם מישהו רוצה לזכות מישהו, אבל זה שלכאורה אמור לזכות, לא רוצה את זה. כלומר, זה לא משהו רע.
זה לא זכות. אז אין דין זכין.
אין דין זכין. אפילו שזה משהו טוב, זה הבקבוק יין.
לא יכול לדאוג לך במקום שאתה לא רוצה שאני אדאג לך. אז עוד פעם, אז אני אומר, זה שתי אפשרויות וההשלכה לגבי קטן. מה אנחנו רואים אצלנו? שדין זכין עובד בקטן, נכון? דין שליחות לא עובד בקטן. אז אם זכינו מטעם שליחות, אז זה קשה, נכון? איך זה יכול להיות? אם זכינו מטעם שליחות, אז למה בקטן שלא מועיל שליחות, כן מועיל זכין?
אבל עכשיו אמרנו שזכינו עצמאי, הוא ללא שליחות.
לא אמרנו, זה שני דעות.
לא, אמרנו מתוך נשיא ל...
אמרתי, יש שתי דעות אם זכין במטעם שליחות או לא. מה שאני רוצה לומר זה שהדעה שזכין זה לא מטעם שליחות, מתיישבת טוב בגמרא. הדעה שזכין כן מטעם שליחות, לא מתיישבת בגמרא. כי הדעה של, וזה ראינו את התוספות, נכון? תוספות סובר שזכין מטעם שליחות. גם תוספות בכתובות, גם תוספות בפסחים, תוספות בכמה וכמה מקומות, שיטתו היא שזכין מטעם שליחות.
לא הבנתי למה שמינוי מכלל אבל לא יעבוד בקטן.
למה שיעבוד? אם הוא ממנה במפורש, זה יעבוד?
זה לא יעבוד אבל כי הוא לא בר דעת, כי אני לא יכולה לדעת שזה באמת זכות בשבילה, שהוא באמת רוצה את זה. אבל אמרת את זה גם לדעתי באלול, אמרת את זה על קידושין של ילדה. שבאופן עקרוני זה רק מגבלה טכנית, זה שהוא לא יכול למנות. זאת אומרת, כאילו זה רק מגבלה טכנית שאני לא יודעת מה דעתו. אבל דין זכין אפשר...
שתי האמירות שלך הם לא אותה אמירה.
לא, למה?
אמירה הראשונה שלך זאת הערה טובה, ואני עוד רגע מגיע אליה. את בעצם רוצה לטעון ככה, גם לפי השיטה שזכין זה מטעם שליחות, ואז בעצם אני אומר, היה פה מינוי, רק הוא היה מכללה, עדיין יש מקום לומר שבקטן זה יעבוד, מה שרבי עקיבא איגר אומר. למה? ושכל, גם אם הקטן היה ממנה במפורש, הוא לא יכול למנות אותי כשליח, למה? כי במקום שבו זה תלוי בשיקול דעת, אז קטן אין לו שיקול דעת. יש פה צדדים לחובה, צדדים לזכות, אדם גדול יכול להחליט מה הוא רוצה לעשות. אדם קטן, אני לא סומך עליו שהוא החליט באמת את מה שנכון עבורו. אבל במקום שזה זכות גמורה עבורו, אז אין שאלה שזאת החלטה נכונה. אז כאן יכול להיות שהקטן באמת הוא כן בר מינוי. ואז דין זכין יעבוד, אלא שאז לפי זה יצא, וזה קצת דוחק, יצא שלפי זה גם שליחות בקטן תועיל במצב כזה. דבר שהוא זכות גמורה עבור הקטן, הוא יוכל לעשות אותי גם כשליח, לא רק כזוכה. כי הרי זה ברור שלא יכול להיות שמינוי מכללה יהיה יותר טוב מאשר מינוי מפורש. וחשש שמה המינוי הזה הוא לא שיקול דעת נכון עבורו, לא קיים, כי זאת זכות גמורה.
לא, אבל אז זה אומר שאם, כאילו, אם הקטן ממנה אותי בדבר שהוא זכות גמורה בשבילו, אז הוא רק מגלה דעתי שהוא רוצה את זה, ומכאן זה כבר מינוי בכללה.
לא, אם הוא ממנה אותי לשליח, עכשיו אני שואל, אני פועל מדין שליח או מדין זכין?
אפשר גם מדין שליחות אולי.
זה מה שאני אומר. לפי ההצעה הזאת יוצא שהקטן יכול גם למנות שליח בדבר שהוא זכות לו, לא רק מדין זכין. באותו דבר שזה זכות לו, הוא יכול גם לזכות על ידי מישהו מדין זכין.
אבל הוא לא יכול...
למנות מישהו כשליח שיפעל עבורו.
אבל הוא לא יכול למנות באותו אופן שאדם מבוגר ממנה.
למה? הוא כן יכול...
לא, הוא יכול... אני יכולה... הוא יכול לייצר אפשרות למינוי מכללה, כאילו. כאילו, אין משמעות...
תכלס, יש פה מינוי, זה שליח. בכל... נגיד, במקומות שבהם רק שליח יכול לעבוד, ודין זכין לא יכול לעבוד. אוקיי? למשל כשזה גוי. הגוי יתמעט משליחות, ואולי לא יתמעט מדין זכין. אם זכין הוא לא מטעם שליחות, אז אני לא יודע, אולי גוי יכול לעבוד מדין זכין. אוקיי? האם קטן יכול למנות גוי להיות שליח? רגע, לא, זה נפקא מינה.
לא, זה
בכלל. אני צריך משהו שיכול לעבוד רק מדין שליחות, לא מדין זכין. אז למשל בהפרשת תרומה.
רגע,
בהפרשת תרומה יש דעות שזה לא יעבוד מדין זכין, זה צריך להיות מדין שליחות.
אם הילד הזה גר בבית שיש שם עבד, לאבא יש עבד, הוא יכול למנות את העבד?
לא הבנתי.
האם הילד הקטן יכול למנות עבד? לא גוי, עבד?
אני אמר שהוא יכול למנות מישהו בכלל, אני עכשיו בכלל...
אוקיי.
בעצם השאלה אם הוא יכול למנות. אני אומר, מה נפקמינה אם הוא יכול למנות או שזה עובד מדין זכין? אומר, למשל...
אם יש איזשהו צד חובה, לא?
אם מישהו רוצה להפריש תרומה עבור קטן, אז הוא לא יכול, כי מדין זכין אי אפשר להפריש. ומדין שליחות, הרי אין שליחות לקטן. אבל במקום שזה זכות גמורה, יכול להיות שגם מינוי שליח קטן יכול לעשות. ואז הנפקמינה תהיה שאפשר להפריש תרומה עבורו.
לא,
אבל למה זה נכון?
כן, תמיד כשאני זוכה בשביל קטן, זה תמיד יהיה מדין זכין, ותמיד אין לו יכולת משפטית למנות אותי כשליחה.
לא. את רוצה איך אמרת קודם, לא ככה.
לא, נכון. אז אני אמרתי, אפשר לומר גם לשיטת זה, שאני זוכה עבור קדן, אפשר לומר שזכיתי בשבילו מדין שליחות, בגלל המינוי מכללה. זה לא אומר שהוא יכול למנות אותי.
לא, למה לא?
גם אם זה זכות מוחלטת.
למה מינוי מכללה מועיל בקטן, מינוי מפורש לא יועיל ומינוי מכללה?
לא, לכן אני אומרת, שאם הוא אומר לי אם הוא אומר לי במשהו שהוא זכות מוחלטת, שהוא רוצה את זה, זאת אומרת, זה לא בדיוק מינוי, כי אין לזה משמעותי גם אם הוא יגיד שהוא לא רוצה את זה, אני יכולה למנות את עצמי מכללה להיות שליחה שלו, כי זה זכות מוחלטת.
לא, אבל זה לא מכללה, מערבב את שתי הדעות. זאת אומרת, אם דין זכין פועל בלי מינוי, לא עם מינוי מכללה, לא צריך מינוי, אז את צודקת. אבל אם דין זכין פועל, בגלל שמבחינתי היה פה מינוי, זה שהוא לא מינה במפורש, זה לא משנה, אנחנו יודעים שברור שאם היינו שואלים אותו, הוא היה ממנה. אז זה אומר שבעצם היה פה אקט של מינוי מכללה. עכשיו, אם זה מועיל לקטן, פירוש הדבר שמינוי מכללה של קטן זה בסדר. אז מינוי מפורש של קטן לא יהיה בסדר? איך זה יכול להיות?
לא, זה לא יהיה לו בסדר, זה יהיה חסר משמעות פשוט. מה שהוא יגיד, לא רלוונטי.
לא, זה מאוד חשוב. כי יש דברים שאותם רק שליח יכול לעשות וזוכה לא יכול לעשות. כמו הפרשת תרומה.
אז אם זה זכות מוחלטת, אז הוא יכול לעשות את זה, גם אם הקטן יגיד שהוא לא רוצה את זה.
בדיוק. אז הוא שליח.
אבל גם אם הקטן יגיד שהוא לא רוצה את זה.
קטן אומר שהוא לא רוצה, זה לא רלוונטי. אני מדבר על השאלה אם הקטן מינה או לא מינה.
אבל הוא לא יכול
למנות. אז הוא עובד עבורי בתור זכין. אבל בתרומה לא ברור שדין זכין עובד. היינו בזה מחלוקות ראשונים. אבל אם הקטן יכול גם למנות אותו, אז הוא פועל עבורי כשליח. שליח יכול להפריש תרומה עבורי.
אבל איך קטן יכול למנות?
כל העניין של מינוי מכללה זה שלא צריכים שהקטן ימנה בעצמו, אלא יש לנו איזושהי הבנה בתור גדולים, שאנחנו מבינים שיש פה משהו לטובתו. לא מערבים בכלל את דעתו או את מה שהוא חושב. ולכן יש את המינוי מכללה. אם היינו...
אנחנו מערבים את
זה. אי אפשר להסיק מסקנה שאם
הוא... רק ההנחה היא שמה שהוא חושב, זה מה שכל אדם סביר היה חושב. זה המשמעות למינוי מכללה. מינוי מכללה
פעם שלא היה, זה כאילו שהוא
הרעת כולה, אני ממנה אותו. זה נקרא מינוי מכללה.
אי אפשר לשאול את השאלה מזה, אי אפשר לשאול את השאלה, שאם הוא יכול, אם יש מינוי מכללה, אז למה הוא לא יכול לעשות מינוי בעצמו? את זה אי אפשר לשאול.
למה?
בגלל שכל הרעיון של מינוי מכללה זה, איזושהי הבנה שלנו, של גדולים, שזה לטובתו, זה לא מערב את דעתו.
ואני מדבר בסיטואציה שאנחנו מבינים שזה לטובתו, ועכשיו הוא בא וגם ממנה אותו כשליח. בסיטואציה הזאת.
אבל אין איזושהי משמעות.
למה? בטח שיש לי משמעות.
כי הוא לא יכול למנות, זה לא תופס המנגנון הזה.
לא, הוא כן יכול למנות. זה ההצעה של רבקה. הרי עוד פעם, בואו, אני אחזור רגע, תראו.
כל הזמן אמרנו שזה בעיה פרוצדורלית שם, שהוא לא יכול למנות.
בסדר, זה מה שאמרנו עד ההשגה שלה. אבל עכשיו, אחרי שהיא השיגה את ההשגה הזאת, אני אומר, שימו לב למה יוצא מכאן. אני אחזור שוב, כי אני חושב שקצת איבדתם. תראו, אני הצגתי שתי אפשרויות להבין איך עובד דין זכין. אפשרות אחת, זה שדין זכין הוא בעצם שליחות. שליחות בלי מינוי. מה, איך זה יכול להיות? הרי שליחות תמיד צריך מינוי. יש פה מינוי. איך יש פה מינוי? הוא לא מינה, הוא כן מינה. אם היינו שואלים אותו, הוא היה אומר שהוא ממנה. אז מבחינתי הוא מינה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, דין זכין לא פועל בכלל במכניזם של שליחות. זה מכניזם אלטרנטיבי. המכניזם הזה לא צריך מינוי. זה לא מינוי מכללה, לא צריך מינוי. הוא עובד בלי מינוי. התורה מינתה אותו, אוקיי? זה שתי האפשרויות. עכשיו, אני טענתי ככה, הסברה של רבי עקיבא איגר, כדי להסביר למה קטן שייך בזכין ולא שייך בשליחות, מה רבי עקיבא איגר הסביר? שכל מה שקטן לא שייך בשליחות זה כי הוא לא יכול למנות, נכון? בזכין לא צריך מינוי, אז לכן זכין מועיל גם עבור קטן. אמרתי שאת זה ניתן לומר, רק לפי התפיסה השנייה, שזכין לא מטעם שליחות. למה? כי לפי התפיסה הזאת, בדין זכין לא צריך מינוי. אז כאן יכול להיות שגם קטן יכול, כי לא צריך מינוי. אבל אם התפיסה הראשונה הנכונה, שדין זכין עובד, בגלל שהיה פה מינוי מכללה, אז בעצם זה אומר שהדין זכין עובד כי אני שליח של הקטן. היה פה מינוי גם, מכללה. אבל זה לא יכול להיות, כי הרי קטן לא יכול למנות אפילו במפורש. אז איך מינוי מכללה של קטן יעבוד? זה מה שטענתי. עכשיו באה רבקה ואומרת, רגע, לא, יכול להיות אפשרות שלישית. לפי התפיסה שזכין זה כן מטעם שליחות, אלא שיש פה מינוי מכללה, עדיין אפשר לומר שזה יועיל בקטן. ולמה? בגלל שמה שמינוי מכללה, מה שבדין שליחות הרגיל, המינוי של קטן לא יכול לעבוד, למה הוא לא יכול לעבוד? לא, זה לא גזרת הכתוב, אלא בגלל שאנחנו לא סומכים על זה שהוא עשה את שיקול הדעת המיטבי עבור עצמו. אדם גדול, יש לו שיקול דעת, אז הוא החליט לעצמו מה הכי טוב מבחינתו. אדם קטן, אני לא סומך על שיקול הדעת שלו, לא גזרת הכתוב, זה סברה. אני אומר, זה הכל במקום שבו הצדדים לכאן ולכאן, אבל במקום שבו זאת זכות גמורה, אין פה עניין של שיקול דעת. כל אדם סביר היה רוצה דבר כזה. פה אין לי שום חשש שהקטן לא מביע עמדה הגיונית עבור עצמו. אז לכן דין זכין יכול לעבוד, גם אם זכין זה מטעם שליחות. זה מה שרבקה העירה. מה שאני אמרתי שזה אולי אפשרי, אבל תשימו לב להשלכה. ההשלכה היא שהקטן בסיטואציות שבהן זו זכות גמורה, הקטן גם יוכל למנות אותך כשליח במפורש. ואתה תוכל לפעול כשלוחו, לא רק כזוכה עבורו. כי הרי גם אם הוא ממנה במפורש, כל מה שהוא לא יכול למנות, זה לא גזירת הכתוב. מה שהוא לא יכול למנות זה כי לא בטוח שהמינוי הזה משקף את שיקול הדעת האמיתי מבחינתו. אבל אם שיקול הדעת פה הוא ברור, אז הוא כן משקף. זו זכות גמורה. אין פה חשש שהוא לא עשה את החשבון המיטבי מבחינתו. לכן פה הוא יוכל גם למנות שליח. ואז הנפקמינה תהיה, מה קורה אם הוא ממנה מישהו להפריש עבורו תרומה? לפי שיטות הראשונים, שבהפרשת תרומה אתה לא יכול לעשות את זה עבורי מדין זכין, רק מדין שליחות. במצב כזה יכול להיות שהקטן יוכל למנות אותך כשליח, ואתה תוכל להפריש תרומה עבורו.
אבל לקטן יש קניין? התרומה היא צריכה להיות קניין
שלך. מה? לא הבנתי.
לקטן יש קניין? כי התרומה היא צריכה להיות על דבר שהוא קניין שלך.
כן, ירשתי את זה, לא משנה. קטן ירש את זה מאבא שלו.
אבל אם אי אפשר מדין זכין, אז אין פה מינוי מכללה, לא הבנתי. אם אי אפשר לעשות את זה מדין זכין, אז למה שיהיה לי מינוי מכללה? אם אי אפשר להפריש
מכללה. זה מינוי מפורש, לא מכללה.
אבל אמרנו שכל האופציה שאנחנו נותנים לקטן למנות, זה בגלל שיש מינוי מכללה, אז אם יש מינוי מכללה, ברור שגם הוא יוכל למנות.
לא, לא, זה עובד הפוך. למה מינוי מכללה של קטן פועל? לפי ההצעה של רבקה. למה מינוי מכללה של קטן פועל? כי בעצם גם מינוי רגיל של קטן פועל, במקום שבו אני בטוח שהוא עשה את שיקול הדעת המיטבי מבחינתו.
אבל דין זכייה בתרומה זה
בעצם עניין. זה עובד הפוך. המינוי מכללה פועל כי המינוי מכללה הוא מינוי רגיל.
אבל בדין זכייה בתרומה אמרנו שאנחנו...
תיאורטית זה לא יכול להיות אפשרי.
לא הבנתי?
תיאורטית זה לא יכול להיות אפשרי, מכיוון שאם מינוי מכללה מבוסס על האפשרות של מינוי, וקטן הוא לא בר דעת ולכן אין לו מינוי, אז אין פה מינוי מכללה.
זה בדיוק עכשיו השתנה. לפי ההצעה של רבקה, אין בעיה עקרונית של קטן למנות שליח. אין לו בעיה עקרונית. אלא מה? כשהוא ממנה שליח בסיטואציות מורכבות, אני לא בטוח שהוא עשה את שיקול הדעת המיטבי מבחינתו. לכן אני לא יודע אם זה מבטא את דעתו האמיתית. נחכה שהוא יגדל, ואז הוא יגיד מה שהוא חושב באמת. אבל במקום שבו אין מקום לשיקול דעת, זאת זכות גמורה. אין פה התלבטות, אין פה חשש שאולי הוא לא עשה את שיקול הדעת המיטבי. במצב כזה הוא יכול למנות. זה בדיוק מה שרבקה הציע קודם, שהבעיה שקטן לא יכול למנות היא לא בעיה פורמלית. זה קטן יכול למנות, אלא שאני חושש שאולי הוא לא עשה את החשבון עד הסוף.
אבל בתרומה זה לא זכין דווקא כי אמרנו שלא...
בדיוק, כן, זה לא.
יש דוגמאות לזכות גמורה?
מה?
זאת אומרת, אנחנו מדברים על זכות גמורה. איפה זה יכול להתבטא?
למשל, אני זוכה עבורך במשהו מהפקר. מצאתי ארנק מלא כסף, ואני רוצה לזכות בו עבורך. יש פה צד לא לקבל את זה? מה הבעיה? רק טוב, אין פה שום, שום חובה.
הדוגמה, אבל דוגמה של תרומה היא לופ כזאת. כי למה אנחנו אומרים שתרומה היא יכולה להיות רק בשליחות? בגלל שבזכייה אנחנו חוששים שאולי הוא בעצמו רוצה לעשות את זה, זה היה הטענה. אז אני לא בטוחה בכלל שהקטן ירצה את השליחות
הזאת. עוד פעם, את צודקת ברמה הטכנית. אני אומר, בסיטואציה כמו תרומה, שבה יעבוד דין שליחות ולא יעבוד דין זכים, זה עדיין יוכל לעבוד אצל קטן. את צודקת שבתרומה יכול להיות ספציפית בתרומה, זה אולי לא תהיה נפקא מינה טובה. היא צריך את הפעולה שלו עצמו.
אולי הוא רצה לעשות...
לחדד את המשמעות.
רגע, אני רוצה להגיד משהו, הערה, סליחה כאן. הדר שלך שאלות בצ'אט, והרבה זמן.
הבנתי.
יש פה שאלות בצ'אט.
תשאלו, אמרתי, אני לא מסתכל על הצ'אט, כי זה מפריע לי לשתף. ומי שרוצה לשאול, תשאל.
אוקיי. לא, זה להדס פשוט.
אוקיי. בסדר, אז שלוש האפשרויות ברורות. אני רוצה שזה יהיה ברור, כי אנחנו נמשיך וקצת נבנה על הדברים האלה. אז עוד פעם, אפשרות אחת זה שזכים, זה לא מטעם שליחות, זה מנגנון אלטרנטיבי, ולכן לא צריך מינוי. אפשרות שנייה, זכין מטעם שליחות, לא צריך מינוי, כי היה מינוי, מינוי מכללה. האפשרות השנייה, יש מקום להתלבט מה היא אומרת לגבי קטנים. אפשרות אחת, זה לומר שבקטן לא יכול להועיל דין זכין, כי זכין מטעם שליחות ואין שליחות בקטן. זה העסק הפשוט. וצברת רבי עקיבא איגר לא שייכת לפי הצד הזה. אפשרות שנייה, לא. אפשר להגיד כמו רבי עקיבא איגר גם בצד הזה. למה? כי כל הנקודה שקטן לא יכול למנות, זה רק בגלל חשש שאולי הוא לא עשה את החשבון המיטבי מבחינתו. בסיטואציות שבו אין חשש כזה, שבהן אין חשש כזה, אז הוא יכול. אוקיי?
אבל כאילו פשוט לא, זה קצת כאילו חוזר לזה, אבל הרי בהתחלה ראינו שיש לנו את הפסוק שממנו אנחנו לומדים שקטן הוא לא בתורת מזכה, ובסופו של דבר, כאילו, מהמשך הגמרא ראינו שדווקא הוא כן אפשר לזכות בשבילו. אז למה אנחנו, כאילו, שמה שאנחנו מעכשיו אומרים שקטן הוא כן בדין שליחות, כן בדין זכין, אבל לא בדין שליחות, אבל הוא לא לגמרי בדין זכין, כלומר הוא בדין זכין רק לצד אחד.
הוא רק על קטן שזוכה, לא שמזכה.
אוקיי, אז כשאנחנו משתמשים בדין זכין, אנחנו מתכוונים רק לצד אחד כל הזמן.
זה מה שהגמרא עוסקת פה. הגמרא פה מדברת על נשיא שזוכה עבור קטן.
אז עכשיו, אז לפי האפשרות השלישית, אז המקור פה הוא בעייתי. כי הגמרא ממשיכה שאין פה זכות גמורה, אלא יש בה גם חובה.
עוד לא קראנו את זה. עכשיו אני ממשיך. אז הגמרא עכשיו אומרת... בתיסברא זכותי, החובה נמי איקה, ואיקה דניחה לבהר, ולא ניחה לבביקה, ואיקה דניחה לבביקה, ולא ניחה לבהר. כן, מה פתאום, איך אתה יכול לעבור, איך אתה יכול לומר שיש פה דין זכין? אין פה דין זכין. יש פה משהו שהוא לא זכות צרופה. יש פה מימדים של חובה ומימדים של זכות. אז גם דין זכין לא יכול לעבוד פה, לא שליחות ולא זכין. ואלא כדרבה ברבונה, דאמר רב ברבונה, אמר רב גידה למרב, מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן, שבית דין מעמידים להם אפוטרופוס, לחוב ולזכות, לחוב המאי, פתאום לחוב, מה אנחנו רוצים לחוב להם, אלא לחוב על מנת לזכות. מאיפה אנחנו יודעים שבית דין מעמיד אפוטרופוס ליתומים, בסיטואציות שהן כורחות זכות וחובה ביחד? תלמוד לומר, ונשיא אחד, נשיא אחד ממתי תיקחו. עכשיו פה זה נקודה מעניינת. בסוף בסוף, האפוטרופוס הזה עובד מדין זכין או לא?
לא.
למה לא?
לא בכלל. לא
בכלל. הרי זה לחוב על מנת לזכות. המטרה הסופית זה שבסופו של דבר הוא זוכה מזה.
יש פה צדדים של חוב. נגיד, בן אדם מבוגר היה יכול להגיד, אני רוצה בבקעה ולא בהר. לא רוצה שהנשיא יחליט עבורי.
אבל אם היו אומרים לו, אתה רוצה נחלה או לא רוצה נחלה, הוא היה אומר, אני רוצה נחלה. הוא לא היה מאמין.
אמרנו קודם שאם...
קודם כל הוא רוצה נחלה.
אם הוא לא רוצה...
לא, עכשיו יש לו עדיפות. הנחלה הוא רוצה.
תחכו שאני אגדל ואני אגיד לכם מה אני רוצה.
לא, נחלה הוא רוצה, אבל אולי אחרי שיש כבר נחלה, יש לו עדיפויות.
תחכו שאני אגדל ואני אגיד לכם מה אני רוצה, בבקעה או בהר. מה אתם קופים עליי עכשיו נחלה מסוימת?
מה זאת אומרת, אז... הזכות שלו זה חובה לאחרים.
כן, בסדר. אז מה? מה הם עדיפים עליי?
אז אי אפשר לזכות במה שאתה חייב לאחרים.
מה זאת אומרת? זה לא חייב לאחרים. אני עושה הגרלה, זכותי בדיוק כמוהם. להם מותר לזכות ולחוב לי. אז למה לי אסור?
אבל אם אתה...
אני רוצה זכות שווה לכולם, נעשה הגרלה. אז בקיצור, הגמרא בעצם אומרת כאן, שבסוף בסוף מדובר פה בזכות שהיא גם חובה, משהו מורכב יותר. עכשיו, בסופו של דבר, זה עובד מדין זכין או לא?
לדעתי כן.
שאלה גדולה, שאלה גדולה. על פניו היה מקום להגיד שלא. לכן גם הגמרא מדברת על אפוטרופוס, הגמרא לא אומרת שבא מישהו ועושה פעולות עבור קטנים בהתנדבות. לא. בית דין ממנים אפוטרופוס, ורק בגלל זה יש לו סמכויות מסוימות לפעול עבור הקטנים. אבל סתם אדם... רגע. סתם אדם שפועל עבור הקטנים בלי שבית דין מינה אותו, לא יוכל לעשות את זה. זאת אומרת שבמילים אחרות דבר כזה לא פועל מדין זכין הרגיל. אוקיי? אולי. או לא.
גם הנשיא הוא מינוי. הוא לא כל אחד.
גם שליח הוא בנוי.
הנשיא של השבט...
שאלה היא מי הממנה.
אבל לא אפוטרופוס.
במקרה של הנתומים והבית דין ממנה.
הוא שליח של השבט לזכות
עבור... אבל אפוטרופוס הוא שליח של בית דין.
נכון.
לא, לא כל דין שליחות אולי. לא כל אפוטרופוס הוא שליח של...
אני אומר, כשהם ממנים פה אפוטרופוס בית דין, לכאורה זה אומר שזה לא עובד מדין זכין הרגיל.
מדין שליחות.
כי אם זה היה מדין זכין הרגיל, אז לא צריך להגיד שבית דין ממנים אפוטרופוס, אלא כל אחד שרוצה יפעל כפי מיטב הבנתו עבור הקטנים. אם בית דין ממנים אפוטרופוס, נראה שזו תקנה מיוחדת. זה לא מדין זכין הרגיל. דין זכין הרגיל לא עובד כשיש גם זכות וגם חובה. במקום שיש קטנים ויש בעיה, כי הם בכל זאת רוצים נחלה, כמו שרותי אמרה קודם וכולי, אז בית דין מתקנים שהם ממנים לו אפוטרופוס, והאפוטרופוס יקבל החלטות מורכבות עבורם. אבל זה לא מדין זכין, זה דין מיוחד של אפוטרופוס. לולי זה, מדין זכין, אי אפשר היה לפעול עבור הקטנים. כך אפשר היה להבין בגמרא. אנחנו נראה בהמשך את המחלוקת.
אבל אולי בגלל שלבית דין יש שיקול דעת נכון בנושא הזה, איך לבחון את זה?
את מציעה שבכל
זאת זה מדין זכין. זאת זכות, שזה בכל זאת...
ואת מציעה שבכל זאת זה יהיה מדין זכין, אחרי כן. שאת המדין החליט שזה באמת זכות. זה, כן. יש, אמרתי, יש מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שמבינים שבסוף בסוף הפסוק הזה בכלל לא עוסק בדין זכין. עכשיו אני אשאל אתכם מה המקור לדין זכין? לא יודע, לא מפה. אוקיי? אז בעצם לא יוצא פה, ואז יוצא שיכול להיות שאין דין זכין בקטנים, כמו שאין שליחות בקטנים, גם אין זכין בקטנים. כל מה שחשבנו שיש דין זכין בקטנים זה בשלב הקודם בגמרא. אבל למסקנת הגמרא שבכלל לא מדובר פה על דין זכין, אנחנו יכולים לחזור חזרה ולהגיד זכין הוא מטעם שליחות. וכמו שאין שליחות בקטנים, גם אין זכין בקטנים. למסקנת הגמרא. כל הקושי לשיטה שזכין מטעם שליחות היה בשלב הקודם של הגמרא. אבל למסקנה זה נפטר. אבל אם אני מבין שגם למסקנה זה עובד מדין זכין, ומה שיש פה זה פעולה של הנשיא מדין זכין עבור הקטנים, וזה לא תקנה מיוחדת של אפוטרופוס, אז הפסוק הזה מלמד את דין זכין, והפסוק הזה גם מלמד שיש דין זכין עבור קטנים. ואז חייב להיות שזכין הוא לא מטעם שליחות, כי עובדה ששליחות אין בקטנים וזכין יש.
אבל מקודם הסברת שיכול להיות שליחות בקטנים.
אלא אם כן, מקבלים את ההסתייגות של רבקה. עכשיו, אני אמרתי את כל זה, אנחנו נראה את זה בשיעור הבא בראשונים בפנים. אבל מה שאמרתי עד עכשיו הוא בעצם הסכמה, שאם אתם חוזרות עליה ומבינות אותה, אז אתם כבר בעצם תתגברו בקלות גם על החלק השני. כי זה זאת המפה. עכשיו אני אשבץ ראשונים בתוך המפה הזאת, אוקיי? אז מבחינתי חשוב רק שתבינו את המבנה הזה ואת הקשר בין האפשרויות השונות. אני אשלח סיכומים, תוכלו לחזור על זה. או מההקלטה. בסדר? שאלות או הערות אם יש, אפשר? יש איזו שאלה או הערה, מי שרוצה לשאול או להעיר.
אני רוצה לשאול משהו.
כן.
אין לי מצלמה פשוט. לגבי ההסתייגות הזאת של הזכות מוחלטת, הרי כל העניין בכלל של הדין זכין, זה שזו זכות מוחלטת, זאת אומרת, גם במבוגר, גם בקטן, כאילו, אני מרגישה שההסתייגות הזאת היא, כאילו, להוסיף עוד רובריקה עכשיו של זכות מוחלטת שהיא מובהקת, זה, הרי זה העניין של דין זכין, שזה מובהק.
לא, הגמרא בסוף אומרת שהנשיא זכה עבור הקטנים גם בדברים שהם מורכבים יותר, כשהם לא זכות מוחלטת. השאלה אם זה פועל מדין זכין או זה דין מיוחד. זה מחלוקת הראשונים שאנחנו עוד נראה. אבל על הצד שזה דין זכין, אז יש דין זכין גם בסיטואציה כזאת.
לא, אני מדברת על מה שאמרנו קודם, על עניין הקטן, שאם זה זכות מוחלטת, אז בוודאות זה, אתה מבין, מה שרבקה הוסיפה.
כן.
שזה משהו שהוא ודאי. אז אני כאילו שואלת על העוד הוספה הזאת, עד כמה היא רלוונטית בכלל, כי מבחינתי, כשאנחנו מדברים על דין זכין, אז באופן כללי זה מובהק. זאת אומרת, כאילו למה אנחנו צריכים להוסיף עוד קומה של זכות מובהקת?
אולי פשוט צריך להפריד בין שלושה מקרים.
דין זכין זה זכות מובהקת. מה
שהוא מורכב באמצע.
לא, משהו המורכב זה מסקנת הגמרא.
לא, אבל אני תשובה לענבר זה שכאילו צריך אולי להפריד בין שלושה מקרים. אחד שזה זכות גמורה, השני שזה חוב, ואז ברור שדין זכין לא חל, ודין שלישי שאולי זה כאילו המקרים שהם מורכבים, שיש חלק מהאנשים שעבורם זה ייחשב כזכות, וחלק מהאנשים שעבורם זה ייחשב כחובה, ולכן זה לא ברור במקרה הזה. זה
מחלוקת ראשונים, יש פה דין זכין או אין פה דין זכין. אחרי שבית דין החליט שהזכות בכל זאת גוברת, כמובן. בסדר?
כן.
אוקיי.
תודה.
בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה, ערב טוב.
תודה.